נתחיל את ההקדמה לספר הכוזרי. קודם כל, אין לי מסורת בספר הכוזרי. אז אני לא אוהב ללמוד ספרים שלא למדתי ממישהו, שלמד ממישהו שיש לו מסורת. אז אני רק רוצה להגדיר שמה שאני אומר זה לפי הבנתי, ואם אני טועה תאמרו לי, ואם לא נראה לכם תאמרו לי. אנחנו, כשאנחנו ניגשים לספר הכוזרי, אז אנחנו יודעים בכלליות, אנחנו מכירים את הסיפור שהיה מלך כוזר שחקר את הדתות, ואז הגיע ליהדות והתגייר, וכל הדו-שיח הזה נרשם, ואנחנו, ישנו הרבה מה ללמוד מהדו-שיח הזה. קודם כל, צריך לדון האם הסיפור אי פעם קרה. אז בן אדם יכול לומר מה אכפת לי, אבל יש בזה נפקא מינה. השאלה היא, האם שוכתב דיון, היה דיון בין שני אנשים, מישהו רשם את זה, או שבעצם מישהו המציא סיפור. זו צורה נוחה להעביר רעיונות, אבל בעצם זה אף פעם לא קרה. לא נדון בכך שהיום מבחינה ארכיאולוגית מצאו מקום שנראה שהיו באמת, הייתה ממלכת כזו ברוסיה, ובאמת התגיירו, ויש לזה מקור היום בארכיאולוגיה. לא נדבר על זה. מה שכן, זה כתוב ברמב"ן, בדרשת תורת השם תמימה, ובעוד ראשונים, שהיה כזה מלך. הם מתייחסים לזה כסיפור שבאמת היה. יש ראשונים שמתייחסים לספר ומדברים על רבי יהודה הלוי, ששם בפי מלך כוזר. זאת אומרת, הם מתייחסים לזה כאילו רבי יהודה הלוי, הוא הגדיר מה יישאל ומה יהיו התשובות. זה לא כל כך סתירה, כי יש שכתבו שרבי יהודה הלוי לא בא בצורה פשוטה ורשם ויכוח שהיה, או דיון שהיה. הוא סידר את זה בצורה מסוימת. זאת אומרת, היה לזה רקע היסטורי, חלק מהדברים נאמרו בדיוק ככה, וחלק מהדברים לאו דווקא נאמרו ככה. אבל הוא כתב את זה בצורה שאנחנו נוכל ללמוד מזה. וכך באמת גם סדר הגמרא. הרי הגמרא לא הולכת ורק כותבת דיונים של בית המדרש. היה פה עבודה ואיבדו את החומר ורשמו את זה בצורה שנוכל ללמוד מזה. כשאנחנו ניגשים לספר הכוזרי, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לקבל מהספר. הרבה פעמים אנשים ניגשים לספר מחשבה עם שאלות, ומצפים שיענה על השאלות. ואם הוא לא ענה על השאלות, אז הם מוכזבים מהספר. אז השאלה אם זו ציפייה אמיתית. מה אנחנו רוצים לקבל מספר הכוזרי? אני חושב שאנחנו רוצים לקבל פרספקטיבה יהודית על היהדות, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לצפות לקבל הוכחות ברורות בצורה שנעזוב את הספר עם תחושה ש100% שהיהדות זה אמת. תשאלו אותי האם זה 100% שהיהדות זה אמת? כן. אבל האם הספר יוכיח את זה? יש מקום לדון. אם הדברים היו כל כך פשוטים, אז לכאורה כל העולם היה כבר צריך להתגייר. לא היו צריכים להיות כאלה ש... הם לא למדו כוזר. זה הסיבה. אז אולי זו הסיבה. אבל אולי יש מקום להקשות. ואולי הדברים יש בהם המון עומק, ואנחנו נלמד את הדברים על פניהם, אבל בעצם יש הרבה מה לדון על הרבה נקודות בכוזרי. לדעתי היופי בספר הכוזרי זה שהוא לא מתעסק רק בבסיס, אלא הוא מתעסק גם בדברים הלאה. בן אדם שכבר קיבל את היהדות, הוא נותן פרספקטיבה מדהימה על הרבה מצוות, וזה פשוט ספר יקר, זה ספר של ראשון. יש לנו אליה וקוץ בה, ישנו מצד אחד, בגלל שזה ראשון, צריך לדייק כל מילה וכל משפט. מצד שני, אנחנו לומדים תרגומים, וממילא אי אפשר לדייק בעצם, כי החילוקים בין התרגומים הם ענקיים. היה זמן שלמדתי חברותה, כל אחד מאיתנו היה תרגום אחר של הכוזרי, והייתי רושם את ההבדלים בין התרגומים. באיזשהו שלב התעייפתי, כי רגשתי שהבדלים כל כך גדולים וכל כך רבים, שלא יהיה כמעט עמוד וכמעט משפט, שלא יהיו הבדלים משמעותיים בין התרגומים. אז זה, אנחנו צריכים לדייק כמיטב יכולתנו, אבל אם תקשיבו לשיעורים אחרים שהעברתי בקוזרי, אתם תראו שהרבה פעמים חבר'ה מדייקים דברים בשיעור, ואני מדייק דברים, ואני אומר, אבל אני מסופק, כי צריך לבדוק תרגומים אחרים, ולפעמים אנחנו באמת בודקים, וזה, הדיוק לא קיים בתרגומים האחרים. אז אנחנו בעזרת שם נתחיל מחר. אולי צריך להוסיף עוד קצת, רבי יהודה הלוי היה משורר, הוא היה בין גדולי הראשונים, הוא מצוטט על ידי ראשונים אחרים, האבן עזרא, הרמב"ן, והספר שלו כבר היה מוכר על ידי האבן עזרא והרמב"ן. הוא חי קצת לפניהם, והוא חיבר לא רק את הכוזרי, הוא גם חיבר שירים, אנחנו שרים בשבת. טוב, נתחיל בעזרת שם מחר.
איזה תקוז?